מבוגרים עם ADHD דואגים. זה מצב נתון בחלקים גדולים מהזמן שלנו. אין מה לעשות, ADHD מעצם המאפיינים שלה הופכת את החיים שלנו ללא פעם מלחיצים, חסרי ודאות. שני האלמנטים האלו הם קרקע פוריה לחרדה. זו הסיבה שלא ניתן לדון ב-ADHD בלי לדבר על החרדה. בין אם זה אומר איזשהו פרץ דאגה סביב נושא מסוים, כמו למשל עמידה בדדליין בעבודה, או כשאני שואלת את עצמי אם זכרתי לכבות את הגז לפני שיצאתי מהבית, או הפרעת חרדה מלאה. ככה או ככה, הקשר בין שתי התופעות הוא ישיר, עד כדי כך שחרדה היא הבחנה הנלווית הנפוצה ביותר בקרב מבוגרים עם ADHD. הקשר הזה של ADHD וחרדה לצערנו מועצם מאוד היום בישראל סביב המלחמה. כן, כבר חווינו מבצעים צבאיים, וכן, חלקנו גם חוו מלחמות, אבל העוצמה של המלחמה הנוכחית וגם האירועים שהובילו לפריצתה הם חסרי תקדים, והם ייצרו לא מעט אי נוחות וגם חרדה, וסביב הדבר הזה, הקשר בין ADHD וחרדה הוא משהו שלא ניתן וגם לא בריא להתעלם ממנו. אז בואו נשים את הדברים על השולחן ונדבר על חרדה.
היי, אני רחל כהן מנירום וזאת תיאוריית הקשב. המקום שבו מדברים על הפרעת קשב והיפראקטיביות, או בשם המקובל של ה-ADHD, בגובה העיניים, מגובה מדעית, והכי חשוב, מניסיון אישי. ממש ממש אישי.
אני חושבת שהיום יש די קונצנזוס על אמירה מסוג של אין כמעט ישראלי או ישראלית שלא חוו חרדה בימי חייהם. זה נכון במיוחד לאור התקופה האחרונה. אבל עדיין שווה שנייה ליישר קו על מה זה חרדה. אז בגדול חרדה מתייחסת לתגובה הנפשית והפיזיולוגית שלנו למה שאנחנו תופסים כסיכון או איום. מדובר באיזושהי תחושה תמידית של דאגה ושל פחד שמפריעה לחיי היום-יום. זה המקום לציין, דרך אגב, שכשמדברים על חרדה, מדברים על קשת, על מנעד, כי יש סוגים שונים של הפרעות חרדה, כשהמוכרות שביניהן הן חרדה חברתית, התקפי פאניקה, וגם הפרעת דחק פוסט-טראומטית, PTSD, שזה סוג של הפרעת חרדה ששומעים עליה לא מעט בתקופה הנוכחית. אז נכון, חרדה היא לא סימפטום של, או קריטריון לאבחון ADHD, ועדיין, למרות מה שאמרתי לפני שנייה, הנתונים מדברים בעד עצמם, והם אומרים לנו שיש קשר חזק מאוד בין שני המצבים. קצת נתונים בשביל לסבר את האוזן, אז 70% מהאנשים עם ADHD סובלים מתחלואה נלווית. מתוכם, משהו כמו 40% סובלים מחרדה. ואם אנחנו רוצים לעשות השוואה עם האוכלוסייה הכללית, אז אנשים עם ADHD נוטים לסבול מהפרעת חרדה ב-50% יותר מאשר אנשים ללא ADHD. ואם אנחנו ממשיכים ומתעקשים וצוללים קצת יותר פנים על הנתונים, אז מחקרים אומרים לנו שהיעדר הבחנה וטיפול ב-ADHD מגדיל את הסיכוי להחמרה במצבים של חרדה, בין היתר על רקע של תסכול ממצב חברתי ותסכול ממצב לימודי. עכשיו העניין הוא, לא רק שההפרעות האלה הולכות הרבה פעמים אחת עם השנייה, אלא שהחברות הטובות האלו לא פעם הולכות לאיבוד אחת בתוך השנייה. בדומה למצבים אחרים, גם ADHD וחרדה חולקות תסמינים מסוימים, ולכן כשרופאים באים לאבחן ADHD, הם צריכים לשלול חרדה והפרעות נפשיות אחרות. וזה נכון גם להפך, זאת אומרת, כשבאים לאבחן חרדה והפרעה נפשית, שווה וכדאי לשלול ADHD. אני לא יכולה להסביר לכם כמה כל אחת מהאבחנות חשובה בפני עצמה, ואני גם לא יכולה להדגיש כמה חשוב לא פחות הבידול ביניהן. אבל אני אנסה בכל זאת, בעזרת הזווית הנשית, שם זה פשוט מאוד מאוד בולט. אז ככה, לפי חלק מהמחקרים לנשים כמגדר, יש נטייה להפרעות מסוג חרדה ודיכאון. ולכן לא פעם יש הטייה אבחונית לכיוון המקומות האלה. אבל זה לא נגמר שם. מהמחקרים האלו עולה נתון מדאיג לפיו בנות עם ADHD מקבלות פי שלושה יותר מבנים הבחנה של תחלואה נלוות מסוג דיכאון או חרדה. וכתוצאה מכך, הן מקבלות לא פעם טיפול לא מתאים. הן מטופלות בחרדה ודיכאון כשהן למעשה סובלות מ-ADHD. חשוב להגיד שאני גם שמעתי על מקרים הפוכים שבהם חרדה הובחנה בטעות כ-ADHD, ולאורך זמן היה טיפול לא נכון עד שעשו הערכה מחודשת. בהינתן כל הדבר הזה, עולה השאלה טבעית, והיא האם ADHD מחמירה חרדה. אז קודם כל בואו נשים את הדברים על השולחן. מחקרים מראים שאנשים עם הבחנה כפולה, זאת אומרת ADHD והפרעת חרדה, נוטים לסבול מתסמיני חרדה חמורים יותר, מאלו שמאובחנים רק עם חרדה. אבל, וזה אבל משמעותי, כן? גם מבוגרים עם ADHD שלא סובלים מהפרעת חרדה, עלולים לחוות חרדה מזדמנת סביב מצבים מוגדרים בחיי היומיום שלהם בגלל דברים בסיסיים של ADHD. דברים כמו עיוורון זמן, דחיינות וגם חשש מסטיגמות סביב ADHD. ויותר מזה, החרדה הזאת היא מחמירה את תסמיני ה-ADHD שלהם. והנה אנחנו רצים בלופ בדיוק כמו האוגרים האלו שרצים על הגלגל שלהם בכלוב, רצים. ולא מגיעים לשום מקום. אבל אלו הדברים שקופצים לעין. אני רוצה להתעכב על תסמינים אחרים של ADHD, אלו העמוקים יותר, הבסיסיים יותר, שמחמירים חרדה. נתחיל בחוסר עקביות. ברמה הכי בסיסית, המפתח לאיזון חוזר בין חרדה ל-ADHD, הוא במפגש הזה בין תחושת חוסר הוודאות שנמצאת בבסיס החרדה, לבין אחד המאפיינים הבולטים של חיים עם ADHD, שהוא העקביות שבחוסר העקביות. ובחוסר עקביות אני מתכוונת לחוסר האמון שלנו בעצמנו, וחוסר הוודאות שלנו בעצמנו, או בביצועים שלנו, או ביכולות שלנו. חוסר הוודאות שנגזר מחוויות והתנסויות לאורך השנים. חוסר הוודאות שנגזר מדברים כמו העובדה שצריך לבצע משימה, אבל אנחנו לא בטוחים שאנחנו יכולים לבצע אותה. וזה מוביל אותנו באופן כמעט ישיר למאפיין הנוסף של ADHD, והוא העובדה שהיא לא פעם לקות ביצועית. פה אני חוזרת לפרקים הראשונים של הפודקאסט, כי אני רוצה שלא יהיה לאף אחד ספק. אנשים עם ADHD יודעים מה הם צריכים לעשות. ברוב המקרים יש להם את היכולת והידע לעשות את מה שהם צריכים, אבל יש להם בעיה להוציא את זה לפועל. בין אם זה בגלל פרפקציוניזם, עליו דיברתי בפרק האחרון של העונה הראשונה, בין אם זה בגלל איזושהי אופטימיות לא מבוססת סטייל, אני אבד הכי טוב ברגע האחרון, אז אני אעבוד על זה מאוחר בלילה, או אני ארוז ממש בבוקר לפני הנסיעה, ובין אם זה פשוט חוסר היעילות שלנו בביסות עצמי, בלהיות מסוגלים להתעלם מהסחות דעת ולהתמקד. וזאת רק רשימה חלקית כמובן. וכאילו שזה לא מספיק בזכות עצמו, הבעיה הביצועית הזאת, זה גם מייצר לא מעט תסכולים וחיכוכים מול אנשים נוירוטיפיקליים שלא מבינים את הדיסוננס הזה. וכל הטרפת הזאת יוצרת מתח, ובלי ששמנו לב, אפשר להגיד מזל טוב, כי היא נולדה לנו חרדה. ואז אנחנו מגיעים לאחרון ברשימה שלי. אחרון ברשימת מאפייני ה-ADHD שמחמירים חרדה, וזה כמובן נושא הליקוי בביסות רגשי. גם על הנושא הזה דיברתי בעונה הראשונה, והוא מאוד משמעותי. כי למרות שהוא לא נכלל בהגדרת ה-DSM ל-ADHD, יש איזשהו קונצנזוס בקרב אנשי המחקר והרפואה, שעוצמה רגשית היא מאפיין מרכזי של ADHD, וחלק מהיכולת של אדם לנהל חרדה, זה היכולת שלו לשנות ולשלוט במצבים רגשיים. וכשאנחנו נכשלים בניהול אי הנוחות, או כשאנחנו עושים את זה בצורה לא יעילה, אנחנו מדרדרים להימנעות, לדחיינות, לסחבת, וכל הדברים האלה מעצימים חרדה, אבל הם גם מועצמים על ידי חרדה. אוקיי, אז כמו תמיד, הצגנו את הנושא, ועכשיו נשאלת השאלה מה עושים עם זה. אז בכללי גם ADHD וגם חרדה מטופלות באמצעות תרופות ואו טיפול פסיכוסוציאלי. ומחקרים הוכיחו ששילוב של שני האפיקים הוא שילוב מאוד יעיל. עכשיו, אין במה שאמרתי שום המלצה לא על טיפול תרופתי ולא על טיפול פסיכוסוציאלי רגשי, אלא רק שיקוף של המידע שעולה מהשטח. מה שכן חשוב להגיד זה שמי שנמצא בטיפול תרופתי רגשי אחר, חשוב שימשיך בו, שיתאים אותו או ישנה אותו בצורה מבוקרת ותוך התייעצות עם אנשי מקצוע, אבל בשום מקרה שלא יפסיק אותו בבום, בזבנג וגמרנו על דעת עצמו. אוקיי, אבל זה תלוי באנשים אחרים. מה אנחנו עושים בינינו לבין עצמנו, זאת כבר שאלה אחרת שיש לה מקום, כי יש לא מעט דברים שאנחנו יכולים לעשות במטרה להרגיע או להפחית את עצימות התחושות הכלליות של החרדה. אז הנה שישה טיפים. הטיפ הראשון זה לעשות איסוף מודיעין עצמי. לנהל איזשהו שיח בינינו לבין עצמנו על הרגשות שלנו ועל ההתנהגויות שלנו. שווה לנסות להבין מה החרדה או התחושה המטרידה אומרת לנו. מה היה הטריגר לתחושה הזאת? האם באמת יש בעיה, ואם כן, איך אפשר לנהל אותה? מבחינתי, כתיבה היא כלי עזר מצוין לטובת העניין. אני מוצאת שהורדת הדאגות שלי לנייר או לפתקית בטלפון עוזרת לי לא פעם להגדיר את הבעיה, ולא פחות חשוב מזה גם להבין מה במגרש שלי. זאת אומרת, על מה אני יכולה להשפיע, במה אני יכולה לשלוט. טיפ שני זה לנהל את הזמן שלנו בצורה יעילה וגם בצורה ויזואלית. זה יכול להיות יומן פיזי, לוח שנה על הקיר ואפילו יומן דיגיטלי. אני מזמינה אתכם לחשוב על יומן כמו מכונת זמן לצורך העניין. מכונת זמן שמאפשרת לנו להסתכל שעות, ימים וגם שבועות אל העתיד ומכינות אותנו מנטלית למה שאנחנו צריכים לעשות, מה שאנחנו מתכננים לעשות. בהקשר הזה אני רק רוצה להזכיר שלא משנה באיזה יומן או כלי תכנון זמן אתם משתמשים, תכניסו הפסקות ללוחות הזמנים שלכם. הפסקות של שירותים, אוכל וגם סתם בהייה בתקרה או האזנה למוזיקה. משהו שיאפשר לכם לעשות ריסט למוח. טיפ שלישי זה הגדרה מדויקת של משימות. הגדרה מעורפלת של משימות, גם מבחינת זמן, כמו שדיברתי לפני שנייה, אבל גם מבחינת תחולה, היא טריגר לחרדה. אז תפרקו את המשימות שלכם למשימות קטנות, תגדירו אותן, תתעדפו אותן. זה יעזור לכם גם בחזית של הפרפקציוניזם, וגם זה יהפוך את ההתעסקות בדברים שאתם לא אוהבים או שלא בא לכם עליהם ליותר קלה. ובקיצור, ההגדרה המדויקת של המשימות הופכת את הטיפול במשימות האלה למשהו שאפשר להתמודד איתו. עכשיו, אם אתם לא בטוחים איך להגדיר משימות בצורה יעילה, יש ים שיטות ואפשר למצוא על זה המון חומר באינטרנט. טיפ מספר, מה זה? 4, זה באופן מודע להוריד את הרגל מדוושת הגז, לפחות בחלק מהזמן. ובזה אני מתכוונת לעובדה שבחלק מהמקרים אפשר ונכון להוריד את רף הציפיות שלנו, במיוחד בתקופה הנוכחית. אין מה לעשות, זה מה יש, ולא פעם להיות מספיק טוב, אבל לעשות משהו עדיף מאשר לצפות ולחכות שהכל יהיה מושלם. ככה זה. טיפ חמישי, שחזרתי עליו לדעתי כמעט בכל פרק, זה פעילות גופנית ותנועה. בסיסי, אבל עדיין נכון, כי תנועה עוזרת לנו לשנות פוקוס, ותנועה, תתפלאו, יכולה להיות גם מדיטציה, כן? לא חייבים לשתוק ולשבת כמו פסל לטובת העניין. ודבר אחרון זה דמיון מודרך. להזכיר לעצמנו שמחשבות, גם מחשבות שליליות, הן בסופו של יום רק מחשבות. והשאלה היא, מה אנחנו עושים איתן? זהו. כמו תמיד, מגיעים בסוף לסוף הפרק, והיום זה פרק שממש מתקשר למציאות היומיומית שלנו. חשוב לזכור, גם ובמיוחד בתקופה הנוכחית, שכשמוחות ADHD חווים הצפה וכל כך הרבה גורמי לחץ חדשים, כמו עבודה מרחוק מהבית, חששות כלכליים סביב העסק שנפגע מהמצב, אבל יותר מזה, דאגה לחברים, דאגה לבני משפחה שנמצאים בחזית או שנפגעו וצריכים עזרה וטיפול. אז במקומות האלה, במצבים האלה, חשוב יותר מתמיד לפתח מיומנויות לניהול יעיל של חרדה. זה חשוב כי זה מה שיעזור לנו לייצר חוסן, והחוסן הזה יאפשר לנו להשיג הישגים, אבל יותר חשוב מזה, לעבור את התקופה המאתגרת הזאת בתקווה ובדרך לעתיד טוב יותר.
זהו להפעם. תודה שהצטרפתם אליי לעוד פרק של תיאוריית הקשב. הפרק הזה, כמו הפרקים האחרים, זמין לשמיעה בספוטיפיי ובפלטפורמות הפודקאסטים המובילות האחרות. אני אשמח אם תשתפו את הפרקים עם מי שיכול לעזר בתוכן, וגם עם מי שסתם מתעניין בנושא, ויש כאלה, תתפלו. אז להשתמע בפרק הבא.